שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר חבקוק. ואנחנו בפרק ג'. פסוק ג'. אלוה מתימן יבוא, וקדוש מהר פרנסלה, כיסה שמיים הודו ותהילתו מלאה הארץ. בעצם הוא חוזר אל דברים קדומים, הוא חוזר אל מעמד הר סיני. מעמד הר סיני היה הופעה עצומה של אלוה המדברי, כן? זאת אומרת, אתם באים אל המדבר, במדבר שמה אני מדבר איתכם, כן? מתימן ומהר פרן. תימן זה לא איפה שהיום מדינת תימן, אלא זה מקום, חבל ארץ או עיר באדום. תימן הוא מהבנים של עשיו, נכון? תימן אומר צפו געתם וכנז. אז תימן זה אדום. והר פרן, איפה זה הר פרן? זה גם במדבר, בערבה או בסיני, לא כל כך ברור. זה המקום של בני ישמעאל, נכון? בישב במדבר פרן. אם כן, מדובר פה על אדום ועל ישמעאל. התורה מופיעה, אם כן, הקדוש ברוך הוא מופיע מתוך אדום וישמעאל, מתוך תימן והר פרן. עכשיו, זה תואם מכאן המדרשים המפורסמים על שהקדוש ברוך הוא חיזר אחרי האומות, אחרי אדום, אחרי ישמעאל, כדי לתת להם את התורה. איך שלא נפרש את זה, אבל זה אומר שיושבי המקומות האלה, אדום וישמעאל, יש להם איזושהי שייכות אל הדיבור שמופיע במקומות האלה. האזורים האלה, תימן והר פרן, או שעיר ופרן, הם צדדים שונים של הר סיני, כך אומר רבנו סעדיה גאון. אבל זה בעצם מדבר על ההופעה הקדומה. כיסה שמיים הודו ותהילתו מלאה הארץ. מי זה הודו? הודו זה הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא כיסה את השמיים. למה שהודו זה יהיה הקדוש ברוך הוא? תסביר לי. הודו זה ההוד שלו. הוד שלו. אז הודו זה לא הוא, זה ההוד שלו. זה חלק מהקדוש ברוך הוא, לקדוש ברוך הוא אין חלקים. אז זה הנהגה שלו. אז כבר הגעת להגדרה שלישית, תוך בזמן קצר. לא. אז יש פסוק, מה אנוש כי תזכרנו, זה בספר תהילים, נכון? רואים שחבקוק מושפע מאוד מספר תהילים. מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו, אשר תנה הודך על השמיים. הודך על השמיים, זה נאמר לפי חז"ל, מה זה הודך? התורה, נכון? שזה היה הביטוי של המלאכים. המלאכים התנגדו לנתינת התורה לאדם, אמרו, מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו, אשר תנה הודך על השמיים. נכון? אבל הקדוש ברוך הוא לא שמע למלאכים, מכל מיני סיבות, והוא נתן את הודו. אז פה התיאור זה כאילו שכשההוד יורד, הוא מכסה את כל השמיים. כיסה השמיים הודו, ותהילתו מלאה הארץ. כלומר, כשזה יורד, זה נשפח כאילו, כלומר, זה הציור. ההוד הופך להיות תהילה שממלאת את הארץ. הוד זה הופעה אסתטית. זה מעין היופי. כן? ההוד זה מה שמוקרן, זה ההקרנה של הדבר. בסדר? דומה למילה הד בתחום של הקול, אז בתחום של הנראה יש לך הוד. הוד, הד.
שאני זוכר, לפי הקבלה, התורה היא לא בספירת ההוד.
בקבלה, התורה איננה בספירת ההוד. היא כן. הרי התורה, לפי הקבלה, זה מידת התפארת, נכון? והתפארת יש לה שתי זרועות, נצח והוד. שהם באחריותם של שני נותני התורה, משה ואהרון. כאשר התורה נשארת עדיין בעליוניותה, היא בנצח. כשהיא יורדת, מתגלה היא בהוד. יש לזה דמיון מסוים, אבל זה לא בדיוק. זה כאילו הנצח הוא דין גלוי וחסד סמוי, ובהוד זה הפוך. זה חסד גלוי ודין סמוי. בסדר? מה? אתה רוצה חידוד על מתימן והר פרן. כן, הרי התיאור של מעמד הר סיני זה כאילו שיש איזה קול שמגיע. מאיפה הוא מגיע? כאילו, או איזה אור שמגיע. מאיפה הוא מגיע? יש לו מסלול. הוא מגיע מתימן ופרן, מגיע לסיני. הרי השם מסיני בא בתורה, בפרשת וזאת הברכה. השם מסיני בא. וזרח מסעיר למו. כלומר, הוא כבר זרח. זרח עוד לפני כן. הופיע מהר פרן, ואתה מריבבות קודש, ממינו אשדת למו. אז כאילו יכול, יש איזה מין תנועה סיבובית של האור הזה, כמו איזה כדור אש שיורד מן השמיים, והוא מחפש לו איפה לנוח. בסדר? נכון. ותהילתו מלאה הארץ. ונוגע. כאור תהיה. קרניים מידו לו. ושם חביון עוזו. טוב, פה יש, אפשר לומר, מושגים שהנביא משתמש בהם, שבזמנו של הנביא היו מובנים מאליהם, עבורנו הם צריכים קצת בירור. יש במיוחד בספר תהילים, יש ביטוי שחוזר הרבה, זה המילה עוז. השם עוז לעמו ייתן. רואים מהמזמורים שהעוז נמצא למעלה והוא יורד. יש כאילו גם לא לעוז יש מסלול. חז"ל אמרו אין עוז אלא תורה. כן, כלומר, אז מה זה חביון עוזו? יש מקום שבו העוז נחבא, מסתתר, חביון עוזו. והעוז הזה הוא בהמתנה, הוא בסטנדביי. מתי הוא כבר יופיע בהיסטוריה. ואם אפשר לראות למשל בספר תהילים סמך ח' שיש בו גם כן תיאור של מעמד הר סיני, אז אם היה לי את הספר תהילים הייתי יכול לקרוא לכם. יש. וואה, תודה. אשריך. טוב, אז בספר כן. ציווה, אני קורא כאן בפרק סמך ח' פסוק כ"ט. ציווה אלוהיך עוזיך, עוזה אלוהים, זו פעלת לנו. כלומר, יש עוזיך, העוז שלך, ואתה מצווה את העוז הזה אל בני אדם, ואז הוא הופך להיות עוזה. עוזה זה עוז בלשון נקבה. כלומר, העוז הזכרי שיורד מן השמיים הופך במציאות לעוז נקבי, ואיפה הוא נמצא? מהיכליך עד ירושלים. לך יובילו מלאכים שי. ואז בפסוק למדלת, לרוכב בשמי שמי קדם, כלומר לבשמיים העליונים, הן ייתן בקולו, על ידי התורה שהוא נותן, כל עוז. ואז התגובה צריכה להיות, כיוון שקיבלנו עוז, תנו עוז לאלוהים. על ישראל גאוותו ועוזו בשחקים. שימו לב, כן? אחרי שהעוז ניתן למטה, אז הוא גם פועל רטרואקטיבית על העוז שלמעלה. תנו עוז לאלוהים. על ישראל גאוותו, ואז עוזו בשחקים. נורא אלוהים ממקדשך, כלומר, שוב, יש כמין ערוץ תקשורת בין שמי שמקדם לבין המקדש למטה, נורא אלוהים ממקדשך, אל ישראל הוא נותן עוז ותעצומות לעם. ברוך אלוהים. אז בעצם המטרה של מעמד הר סיני הייתה ירידת העוז משמי שמיים, שיהיה לו משכן קבוע בעולם במקדש. במובן הזה, הר סיני והר ציון קשורים זה לזה בקשר מהותי. בסדר? זה כאילו שמהר סיני העוז הולך ומחפש לו דרך, עד שהוא מצליח לחנות במקדש. זאת מנוחתי עד עד, פה ישב כי הביתיה. אז גם פה, ונוגה כאור תהיה. קרניים מידו לא, ושם חביון עוזו. מה זה נוגה כאור? מה זה נוגה? זה אור עמום. נוגה זה אור של הגבול בין האור לחושך. כאור תהיה שהנוגה הולך ומתחזק. קרניים מידו לא. קרניים יוצאים מן האור, קרני אור. ושם במקום הזה שבו מתגלה הוא בקרניו, חביון עוזו. שם חבוי העוז שלו. וזה בעצם תיאור של מתן תורה. עד כאן מובן? טוב. מתן תורה והנחת, אני אומר גם באופן מובלע, בהנחת הלוחות בתוך ארון העדות במשכן. מכאן ואילך הארון מתחיל לנסוע. לפניו ילך דבר ויצא רשף לרגליו. כן, כלומר זה הופך להיות אלים. כי על ידי שבאי בנסוע אהרון, מה אמר משה? קומה השם ויפוצו אויביך. כלומר מכאן ואילך יש מספיק עוצמה כדי לצאת לכבוש את ארץ כנען, ולבסוף גם להקים את המקדש. עמד. והיא מודד ארץ. ראה, ויתר גויים, ויפוצצו הררי עד, שחו גבעות עולם, הליכות עולם לא. כן, אז כאן הוא מתאר בעצם לרגע אחד עמד. מה זה עמד? עמד זה כוונה עצר. כן, כמו שגם בתרגילי תסתסך, נכון? עמוד. עמוד הכוונה, עמוד נוח, תעצור. כן, אז עמד וימודד ארץ כדי לבדוק, כלומר זה בפשוט כאן מדובר פה על ארץ כנען, ומתוך כך גם שפיטה כללית של מצב האנושות כולה. ראה ויתר גויים. מה זה ויתר? התיר, מה הוא התיר? התיר אותם, כן, התיר את דמם, כאילו, כן, ויתר גויים. ואז זה מתאים לאווירה הכללית של ויתפוצצו הררי עד, שחו גבעות עולם. כן, כשהגבעות וההרים זה האומות. אבל אפשר גם להבין, ויתר משון לתת היתר למי? לגויים. וזה כבר הדרשה של חז"ל במסכת בבא קמא, דף ל"ח. שהקדוש ברוך הוא ראה את שבע המצוות שקיבלו עליהם בני נוח שלא קיימום, עמד והתיר להם. יתיר להם את השבע מצוות. ואז אם זה נכון, זה מדהים. זה אומר שאין איסור לגויים לרצוח, לנאוף, לגזול, לגדף וכו', נכון? כלומר, החברה האנושית חזרה להיות ברברית בהתר. על זה שואל התלמוד, נו באמת, הגזמת. אם זה כך, מצאנו חוטא נזכר. כלומר, אני עובר עבירות, ואז אומרים, טוב, אתה עובר עבירות, אז מותר לך. איך אפשר להגיד דבר כזה? אז אומר התלמוד, לא, אין הכוונה לזה. אלא הכוונה שאינם מקבלים עליהן שכר. שיקיימו, הם חייבים לקיים, אבל לא מקבלים שכר. שואל התלמוד, מה זאת אומרת לא מקבלים שכר? מישהו עשה מעשה טוב, לא מקבל שכר? והלא, והתניא רבי מאיר אומר, מניין שאפילו נוכרי שעוסק בתורה, שהוא ככהן גדול. שנאמר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, כהנים, לוויים וישראלים, אין כתיב כאן, אלא האדם. למדת שאפילו גוי שעוסק בתורה, שהוא ככהן גדול. אם כן, איך אתה אומר שהוא לא מקבל שכר? ברור שהוא מקבל שכר, הוא ככהן גדול. עונה התלמוד, תשובה גם כן קצת מוזרה. אלא שמקבלים שכר, כמי שאינו מצווה ועושה, דאמר רב יוסף, גדול המצווה ועושה, ממי שאינו מצווה ועושה. עד כאן דברי הגמרא. לא מובן. מה זה? למה שהם יקבלו שכר רק כמי שאינו מצווה? כי הוא התיר. אז הוא התיר להם שזה לא יהיה כמצווה. אבל לא התיר להם שלא יהיה בכלל. עכשיו, למה הגמרא רומזת? היא רומזת למשהו שקרה אצל הגויים, כשהם החליטו שהם רוצים את התורה בלי מצוות. מה? הנצרות, כן. אם נדייק, לא הנצרות, אלא פאולוס, שהוא המייסד של הנצרות ההיסטורית, הרשמית. הרי פאולוס החליט שצריך לבטל את המצוות. למה צריך לבטל את המצוות? כי המצוות זה מלכודת. הרי אם יש מצוות, אם אני לא מקיים, אז מה עשיתי? עבירות. אם יש עבירות, אלוהים שונא אותי. איך אפשר לחייב את האדם לעשות מצוות, כשברור גם שהוא יעבור על דברי התורה, והוא ישנו לפני האלוה. ולכן התורה, כך כתוב במפורש בברית החדשה, התורה היא כללה. והם אומרים שהמשיח, כלומר ישו מבחינתם, גאל אותנו מכללת התורה. כלומר פטר אותנו מהמצוות. אחרי ש... ואז הוא הציע שגאולת האדם לא תהיה תלויה במצוות, אלא בצינור אחר. צינור האמונה. כן, ככה אמר פאולוס. האמונה היא המושיעה, המעשים לא יושיעו. ואז אחרי שהוא אמר את זה, קהילת הנוצרים באנטיוכיה החליטה להתנהג בחיי שחיתות. כל היצר הרע הלך והתפרץ. שלח להם פאולוס מכתב ואמר להם, מה זה צריך להיות? אמרו לו, אבל אתה אמרת שהכל מותר, כיוון שהתורה בטלה. ענה להם, הכל מותר, לא חזר בו, אך לא הכל ראוי. כלומר, זה שהכל מותר לא אומר שצריך לעשות את העבירות. צריך להמשיך לקיים את המצוות האלה, אבל לא בתור מצווה, אלא בתור שאינו מצווה ועושה. שזה בדיוק מה שאומרת הגמרא, שמקבלים עליהם שכר כמי שאינו מצווה ועושה. אז זה מה שנקרא המוסר הנוצרי. עכשיו, יוצא לפי זה, שאם גוי רוצה לצאת ממצב של אינו מצווה ועושה, מה עליו לעשות? לקבל על עצמו שבע מצוות לנוח. זאת הסיבה שהרמב״ם אומר שצריך הגוי שרוצה להיות מצווה ועושה, בעצם זה מה שמתבקש, הוא צריך לעבור לפני בית דין, לפני שלושה חברים, ולומר, אני מקבל על עצמי באופן רשמי את שבע המצוות שנצטוו בהם בני נוח. בסדר? ואז הוא חוזר להיות מצווה ועושה. זאת הסיבה שאנחנו לפעמים מעמידים בית דין לבני נוח, שבו הם מקבלים באופן רשמי את שבע המצוות, ואז הם מקבלים תעודה שהם בני נוח. בסדר? טוב. אז זה מה ש... כל זה מסביב לפסוק ויתר גויים. כלומר, יש איזשהו יחס משתנה, איך שלא נגדיר את זה, אבל מדברי הנביא עולה, שברגע שניתנה התורה לישראל, קרניים מידו לו ושם חביון עוזו, מאותה שעה ויתר גויים. משהו משתנה ביחס לגויים, אולי אפילו עוד לפני כן, עמד עוד לפני כן וימודד ארץ רעה ויתר גויים. והתפוצצו הררי עד. הררי עד, מה זה הררי עד? מה זה? מה פירוש? פשט, פשט. במשל, מה זה הררי עד? מה זה עד? נצחים. אז איך אפשר שהר נצחי יתפוצץ? זה לא עובד. והתפוצצו הררים, אבל עד זה לא עובד. אלא הרים שהם קדומים, שמאז ומעולם היו. כלומר, מראשית, מראשית הבריאה או מראשית ההיסטוריה. אותם הרים שהרבה זמן חשבת שהם לא יתפוצצו, הם יתפוצצו. שחו, מה זה שחו? משון, כן, שוח, נמוך. גבעות, עולם. הליכות, עולם לא. כי הוא, יש לו מסלול נצחי, שרומס בדרך את ההרים, כן? כמו לפניו ילך דבר. כלומר, הוא אלים, כן? הכוונה האלוהית הולכת ומתגלה בצורה כוחנית במהלך ההיסטוריה. נכון. כנראה שבחברה העברית ההר היה משמעותי. הרי איפה בני ישראל ישבו? בהרים. עד כדי כך ש... המלך הרם אמר אלוהי הרים השם ולא אלוהי עמקים. אז ההר זה דבר החזק. גם רואים למשל אדם יושב בעולם, הוא יושב על ההר, זה מוצק, ויש למעלה מנו יש קולות, יש קולות מתהלכים לו, מתהלכים להם. הקולות זה לא דבר יציב. ומה קרה במעמד הר סיני? וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים. פתאום רואים שהקולות הופכים להיות ממשיים. ואת ההר, עשן, הפך להיות עשן. אז התהפך העולם. שהאובייקטיבי נהיה סובייקטיבי, והסובייקטיבי נהיה אובייקטיבי. זה המצב של המוות. לכן הם פחדו כל כך. וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. בסדר? כן. כן. הוא מתאר כאן תהליכים קדומים, ושהם הולכים אחר כך לאורך כל ההיסטוריה. כן. זה מה שהסברנו, על פי הגמרא במסכת בבא קמא. תחת אבן, ראיתי העולה חושן, ירגזון, יריעות ארץ מדיין. מה זה תחת אבן? מה פירוש המילה תחת? במקום, זה אפשרות אחת, או בגלל. כלומר, זה, כלומר, עין תחת עין. זה כתשלום. כתשלום לאבן, ראיתי העולה חושן, ירגזון, יריעות ארץ מדיין. זאת אומרת שבגלל האבן, אז רש"י מסביר האבן שנמצא בישראל. לכן קושן ומדיין הם אויבי ישראל. אבל למה אם ככה אתה אומר קושן ומדיין? אתה לא יכול לדבר על עמים יותר מפורסמים בהתנגדותם לישראל. למשל בבל, מצרים, אשור. ויאמר מואב אל זקני מדיין, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו. למה הם פנו לזקני מדיין? מה אומר רשי? מנהיגם של אלו במדיין נתגדל. זאת אומרת, הם חושבים, ויש בזה צד של אמת, שאם מצליחים להגיע עד מדיין, מגיעים עד שורש ישראל. ולכן אחר כך הייתה עצה מדיינית להביא את בלעם. להביא את מדיין כאויב לישראל. זאת אומרת, להביא את בלעם כאויב לישראל, וזה כנראה נרמז כאן. אבי נהרים חרה השם. אם בנהרים אפיך, אם בים עברתך, כי תרכב על סוסיך, מרכבותיך ישועה. עריה תאור קשתך, שבעות מטות אומר סלע, נערות תבקע ארץ. ראוך יחילו הרים, זרם מים עבר, נתן תהום קולו, רום ידהו נשא. זה פסוקים יפים, לא? כן, אבל במה הוא מפאר את השם? שהוא פורץ את הים. מכירים את זה באיזשהו מקום? קטע ים סוף, מה עוד? הירדן ונחל ארנון, נכון? כלומר, במהלך העוז שהולך ויורד ממצרים, יורד מהשמיים ומוליך את עם ישראל במדבר, אז יש בדרך פגיעה במים, כאילו שהקדוש ברוך הוא כועס על המים. אבי נהרים חרה השם. מה זה נהרים? נהרות, כן. יש, כמו שיש נהרים, נהרות. שולחנים, שולחנות, נכון? טוב, אבי נהרים חרה השם, אם בנהרים אפיך, אם בים עברתך. כן, אנחנו רואים שהנביא מתפעל, האם הזה זה מה שנקרא תמיהה קיימת. כלומר, הוא מתפעל, כאילו שאתה כועס על הנהרות ועל הים. כי תרכב על סוסיך, כמו שאתה רוכב על סוסים, בעוד שבמקרה ההוא, מי היו הסוסים? של מצרים. אז כאילו הקדוש ברוך הוא רוכב על הסוסים שלו. מרכבותיך, ישועה, לעומת המרכבות פרעו וחילו ירה בים. ואז עוזי וזמרתיה והילי לישועה. זה אם כן רומז בצורה מאוד ברורה על קריאת ים סוף וכל הדומה לזה. עירייה תעור קשתיך. מה זה עירייה תעור? מה זה עירייה? גילוי, נכון? כלומר, מתגלה הקשת. מה? מישון ערווה, מה זה ערווה? זה דבר הגלוי, דבר שמגלים. היה תיאור קשתיך. שבועות, מטות, אומר סלע. מה זה שבועות? אני חושב שהכוונה פה לשבע שבועות, שבין יציאת מצרים למתן תורה. מטות, אומר סלע. כן? מטות, זה, מה זה מטה? זה גם איזה כלי של שלטון. אומר, זה הדיבור. מטות אומר סלע. כלומר, עד שמתגלה השלטון שלך בדיבור בהר סיני, נהרות תבקע ארץ. הנהרות, אתה מבקע עד שנגלה הארץ. ראוך יחילו הרים, זרם מים עבר. נתן תהום קולו, רום ידהו נשא. כאילו שהמים פורצים מלמטה ועולים. אז יכול להיות נהרות תבקע ארץ, אתה מוציא נהר מן הארץ, גם זה יכול להיות, לפי התרגום. זאת אומרת, מצאנו שבדרך ממצרים לארץ כנען, מספר פעמים נבקעו ההרים ויצאו המים. שמש ירח, עמד זבולה. לאור חיציך יהלכו, לנוגה ברק חניתך. על מה מדובר כאן? מה זה שמש, ירח, עמד, זבולה? מה? שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון. זה מזכיר, אם כן, את המלחמות של יהושע. מה זה זבולה? מה זה זבול? זה השמיים, השמיים נקראים זבול, נכון? כן, בנו בניתי בית זבול לך, מקום שבו השמיים יורדים. אבל זבול זה השמיים. שמש, ירח, עמד זבולה. כאילו שהשמש והירח לא רוצים להתקדם. לאור חיציך יהלכו. אז מי גורם לשמש בכל זאת לצאת? החיצים שלך. כלומר, אתה יותר מאיר מן השמש בחיציך. לנוגה, לאור, כן? של ברק חניתך. כלומר, השמש והירח יצאו מכלל שימוש. מישהו אחר מאיר במקומה, חיציך וברק חניתך. בזעם תצעד הארץ, באף תדוש גויים. מה? מה? זה משל לעוצמה. כן? הקדוש ברוך הוא נלחם. כן, כמו שלמשל מצאנו במלחמת סיסרא. הכוכבים עם סילותם נלחמו עם סיסרא. כאילו יש מלחמת קוסמוס נגד הכנענים. כן, אז גם אבני בית חורון, אתה מתכוון. אבני בית חורון שנפלו. מה? שמה? איזה מלחמה של יהושע? ואז מה קרה? ירדו מה? אבנים, איפה? בבית חורון. אז זה מה שאמרתי, אבני בית חורון. מה לא בסדר מה שאני אמרתי? כן? לא, משבחים את הקדוש ברוך הוא על זה שהוא מערב את כל הקוסמוס במלחמות שלנו. זה לא סתם, הוא אוהב אותנו. אפילו אבנים ירדו מהשמיים. כן? כלומר, היום אנחנו יודעים, יש מה שקרה מטר מטאוריטים, נכון? יש אבנים שנופלים מהשמיים מדי פעם. מה זה? לא, 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 זה לא נכון, זה לא נכון. זה כל הזמן קורה, רק שבהרבה מקומות, רק בהרבה מקומות, האבנים האלה מספיקות להישחק עד שמגיעות לאטמוספירה, ואז הם הופכים להיות גרגירים. אבל יש לפעמים שאבנים של טונות נופלות. ובוודאי שאם אי פעם זה קרה שם בבית חורון שנפלו אבנים כאלה, זה יפחיד מאוד. זה יותר לעצמי. לא, זה לא במיליוני שנים. יש, למשל, אפילו באריזונה, יש איזה אבן ענקית, מרים אותה, בעצם היום הזה, שנפלה, של כמה טונות. אז רק אתה לא מרגיש את זה, כי זה לא קורה בהרבה מקומות. בסיביריה היה גם. אז יש פה תיאור מכן של המלחמות, שכזו הוא התערב. יצאת לישע עמך, לישע את משיחייך, מחצת ראש מבית רשע. שימו לב, יש דגש ברש. נכון? לפי כללי הדקדוק, אין דבר כזה דגש ברש, אבל יש בכל זאת מספר מקומות בתנך, אני חושב 14 מקומות, שבהם יש דגש ברש. יש מספר מקומות גם שאפילו דגש באלף. מספר מקומות, זה 3 מקומות אני חושב. כן. אבל לפעמים יש אם כן דגש בראש, למה? זה כדי להדגיש. מחצת ראש. כן, כמו, וכי עשתה, צרתה, גם כעס בעבור הרעימה, כן, כדי להרגיז אותה. שם גם כן, יש הדגשה, יש דגש ברש. כן. אז מחצת ראש מבית רשע. יכול להיות גם, טוב, זה בעצם המוטיב הזה מוצאים אותו בתהילים, משרה שיוחז וניפץ את עולליך אל הסלע. כן, זה מוטיב תהילימי. אבל יכול להיות שגם זה בא להגיד משמעות כפולה של המילה ראש. ראש זה גם לענה. זה עשב מר. מחצת ראש מבית רשע. ערות יסוד עד צוואר סלע. כלומר, אתה הרערת את הכל. מהיסוד עד הצוואר. זה אולי רומז גם למה שקרה עם אדוני בזק. כן? שהוא התאכזר, היה מלך אכזרי, אז התאכזרו איתו. מה? כתבו לו את הבעונות וכו'. נקבת במטב ראש ברזב, יסערו להפיצני על יצותם כמו לאכול עני במסתר. כן, אז פה זה מתחיל להיות פונה אל הנביא, כאילו הוא לוקח את עצמו בתור עם ישראל. כן? נקבת במטב ראש ברזב. זאת אומרת, אתה השתמשת מטות, מטות זה כלי מלחמה, ונקפת את ראש פרזב, כן, על הרשע. כן, מה זה פרזב? זה כל הערים שלו. כן, כלומר, הערים, הפרזות, יסערו, אלה שסערו, שהיו באים ברוח שערה, להפיצני. אז דווקא אתה קטע ראש פרזב, את הפרזות שלו. עליצותם, הם היו מלאי התלהבות, עליצותם, כמו לאכול עני במסתר, כמו שאדם רוצה לאכול את מה שיש לעני, כי העני לא יכול להתגונן במסתר, בסתר. דרכת בים סוסיך, חומר, מים רבים. מה זה חומר? חומר זה ערימה. הממעיט אסף 10 חומרים. כן? חמור חמורותיים. אז חמור זה הכוונה, ויצברו אותם חומרים חומרים, ותבאש הארץ. חומרים זה ערימה. דרכת בים סוסיך, על ידי סוסיך. חומר, מים רבים, הצטברו של הרבה מים. חומר, מים רבים. אז אומר הנביא, עד עכשיו סיפרתי כמה היית טוב איתנו. אבל הטענות של הנביא בפרק הקודם היו, למה כל כך הרבה סבל יש בעולם, נכון? אז אומר הנביא, טוב, הבנת, לא, זה בפרק הראשון. בפרק השני הקדוש ברוך הוא אמר לו, סבלנות, חכה. חכה, הרשעים בסוף ייפלו. אבל זה ייקח הרבה זמן. לכן אומר הנביא, שמעתי, ותרגז בטני. לכל צללו שפתי, יבוא רכב בעצמי ותחתי ירגז, אשר אנוח ליום צרה לעלות לעם יגודנו. כלומר, זה קשה לו. תהליכים ארוכים כל כך. אומר הנביא, זה מאוד קשה לסבול את זה. כן? הוא כנראה צופה את הגלויות, את החורבנות, את השואה. כל הצרות האלה, שמעתי. שמעתי את דבר השם, ותרגז בטני. זאת אומרת, זה מגיע, הרגשת הכאב מגיע עד הבטן. לכל צללו שפתי. זאת אומרת, אני שומע את הדברים האלה, וזה, והשפתיים שלי נוקשות זו בזו. ותחתי ארגז. כלומר, אני במקום שבו אני נמצא, אני מזדעזע. אשר הנוח ליום צרה. אני מחכה ליום שיוכל לנוח ביום צרה, לעלות לעם יגודנו. כי ביום שאתה תעלה את העם אשר יגודנו עקב. זאת אומרת שלעם שאחרים רוצים להילחם בו. כן. לא, כי הטענות שלו היו נגד עליית בבל. כן, כל הפרק הראשון זה על זה. אז הוא אומר, למה אתה נותן לרשעים האלה לשלוט? הרי בזמנו אתה נלחמת עבורנו. כן, זה, מה? התשובה הוא קיבל בפרק ב'. שיחכה, אבל בינתיים, ושמעתי ותרגז בטני, קשה לי עם כל זה. כן, הנביא לא נשאר אדיש, נכון? אמרו לו תשובה פילוסופית. כן? דע לך שבסוף יהיה טוב, בסדר, אבל שמעתי ותרגז בטני, קשה לי. כי תאנה לא תפרח ואין יבול בגפנים. כי חש מעשה זית ושדמות לא עשה אוכל. גזר ממחלצון ואין בקר ברפתים. כלומר, מה זה אומר, כל מה שאתה אומר? זה אומר שבינתיים יהיה רע. התיאור של הרע זה שיש רעב. יש אפילו כאלה שרצו לומר שכל הנבואה הזאת באה כתגובה לרעב שהיה בימי חבקוק. אבל נראה שזה בסגנון של ירמיהו, הסוף הוסיפם. כן, הרי מה אנחנו אומרים בהפטרה של תשעה באב? הסוף הוסיפם, נאום השם, אין ענבים בגפן, ואין תאנים בתאנה, ויעלה נבל, ותנה להם יעברום, ועל הערים עשה בכי ונהי, ועל ראש הערים קינה, על מה עבדה הארץ, ניצתה מעין יושב. כלומר, הנביא מתלונן כשהוא רואה את הארץ חרבה, אחרי כל מה שהיא עברה. אז גם פה, התאנה לא, לא תפרח, ואין יבול בגפנים. הרי זה, זה, זה מה שיש לאכול באותם האלה. כי חש מעשה זית, גם הזית לא נותנת את השמן שלה, ושדמות, מה זה שדמות? השדות, לא עשה אוכל. מה תגיד, נשארו הבהמות, גזר, נגמר, ממכלה, צון. במכלאות של הצון כבר אין יותר צון. ואין בקר ברפתים. ואז יש, כלומר, מפנה חד מאוד, שהוא אופייני כנראה לצורה השירית שאנחנו קוראים לה שיגיון. כן, אמרנו, תפילה לחבקוק הנביא על שיגיונות. שזה מסתיים בשבח. ואני, כלומר, מה זה ואני? אף על פי כן, בכל זאת, אני, בשם מהאלוזה הגילה באלוהי ישי. כלומר, אם יהיה כל כך רע, אז כשתהיה גאולה, אין מה לדבר כמה האלוז. כי זאת צריכה להיות גאולה שתצדיק רטרואקטיבית את כל הסבל שהיה. עכשיו לא. או ש... בסדר, אין הנבואה שורה אלא מתוך שמחה. עכשיו באה הנבואה עצמה ואומרת דברים איומים. טוב, אבל הגיע, הוא היה שמח לפני כן. בסדר? נו, ואז מה? אז זה המצב של חבקוק, כן. אבל אם זה היה ככה, זה לא צריך להיות חבקוק, זה צריך להיות ברסלב. זהו, זה לא עובד. כן. אלוהים אדוני חילי. מה זה אלוהים בכתיב של שם הוויה? כן, איפה מצאנו את הביטוי הזה? והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, אדוני אלוהים אתה אכילותה, נכון? שמה אדוני זה א' ד' נ' י', אלוהים זה שם הוויה. פה זה בדיוק הפוך, אלוהים אדוני. אז זה, כמו, זה אותו עיקרון. זאת אומרת, מה שביקש אז משה, חבקוק, כאילו מחזיר כלפי מעלה. מה זה אדוני באלף דלת נון יוד? דין. מה זה הוויה? רחמים. מה זה רחמים, שם הוויה בניקוד אלוהים? זה רחום בדין, כך אומר רש"י, נכון? שם הוויה בניקוד אלוהים, נכון? אתה רואה שמה שכתוב אלוהים או שם הוויה? מה כתוב? אבל איך מבטאים את זה? לא, מה פתאום? כשאתה רואה שם הוויה, ומתחת ליוד אתה רואה חטף סגול, ומתחת לבב אתה רואה חיריק, אז צריך לקרוא את זה אלוהים. נכון? נכון? כך גם בפרשת ויתחנן? אז זאת אומרת, אז רש"י מסביר שם מה זה הביטוי הזה, זה רחום בדין. שבתוך הדין יש רחמים. אבל בגלוי אני רואה רק את הדין. כלומר, משה מתחיל מהדין, אחר כך רואה את הרחום בדין. אדוני זה דין, אחר כך אלוהים זה רחום בדין. וכאן זה הפוך, רחום בדין ואחרי זה הדין. כי הנביא כאן מדבר על מה שנסתר מעיני בני אדם. הוא רואה קודם כל את הרחמים בדין, את הנסתר, אבל במציאות הוא רואה את שם הדנות, שזה מידת הדין. אבל אלוהים אדוני חילי, מה זה חילי? כוחי. נכון? ויישם, או יותר הצלחתי, לדייק. הוא נותן לך כוח לעשות חי. ויישם רגליי כאיילות. סימן שבדרך כלל הרגליים הם לא כאיילות. איילות הן עולות מהר, כן? כלומר, על ההרים. זה קופץ מאוד מהר. כן? זאת אומרת, זה מעלה, אבל בני אדם הם יותר איטיים מאיילות. אבל כשאדם רואה את ההיסטוריה הכוללת, ואיך שזה מסתיים בטובה, וישם רגליי כאיילות. ועל במותיי ידריכני. מה זה במותיי? על ההרים, מקום גבוה. אפשר לראות את הדברים מגבוה, ולשם הוא מדריכני. למנצח בנגינותיי. מה זה למנצח בנגינותיי? הרי זה ביטוי שמשתמשים בו בתור התחלה, לא? התחלה, למנצח בנגינות, ואז מתחיל המזמור. וכאן הוא מסיים, והוא מזמין התחלת מזמור שיבוא לאחר מכן. למצב נגינותיי, זה ביטוי ייחודי של חבקוק. זה נשמע שהנביא בן אדם עצוב. שכואב לו, לא עצוב, כואב לו, הוא רגיש. לדעת שזה כואב, ושיהיה טוב. נכון? זה מה שכתוב, לא? כן, רואים שהנביא, כן, משתמש פה במוטיבים ייחודיים מאוד, שהוא היה אדם עם נפש שירית. ואדם שיש לו נפש שירית, הוא יכול לראות את הדברים מגבוה. בסדר? עד כאן, ספר, חבקוק. מה בא מיד אחר כך? צפניה. דבר השם אשר היה. עכשיו, מה ראינו בספרים של נחום וחבקוק? שלא כתוב לא מה השם של אבא שלהם, וגם לא מי המלך שמולך באותם הימים. הסברנו, למה לא כתוב השם של אבא? כי הם לא היו בני נביאים. למה לא מוזכר המלך? כי המלך היה רשע. איזה מלך זה? מנשה מלך יהודה, נכון? אבל בכל זאת, כאן פתאום אנחנו רואים נביא שמזכירים את שם אביו, אבל לא סתם שם אביו. דבר השם אשר היה, אל צפניה, בן קושי, בן גדליה, בן אמריה, בן חזקיה, בימי יושיהו בן אמון מלך יהודה. אז מה זה אומר על כל השמות האלה? שכולם היו נביאים. נביא, בן נביא, בן נביא, בן נביא, בן נביא. זה נדיר. כלומר, זה נביא ששומר על איזה רצף בתקופה קשה. אגב, מי האב הקדמון שלו? חזקיה. מי זה החזקיה הזה? אולי? אי אפשר לדעת. אולי זה מלך יהודה. כן, ולכן ציינו את זה להראות שבין בניו של חזקיה לא כולם היו דפוקים. היה בכל זאת כאלה טובים, והם המשיכו את מסורת הנבואה, אולי בסתר, אולי במקומות רחוקים. אבל הוא מדבר בימי יושיהו בן אמון מלך יהודה, הוא מתחיל לדבר בתקופה שאפשר סוף סוף לצאת מן המחתרת. כן, הרי אמון ומנשה היו די רעים עם הנביאים, פתאום אנחנו רואים איזה נביא שאומר, רגע, רגע, אני פה המשך המסורת הקדומה. בסדר? טוב, מה? אם חבקוק הוא בימי מנשה, וצפניה מנבא בימי יושיהו בן אמון, אז מי קודם ומי אחר כך? אינך יודע את סדר המלאכים? וואי, לא בסדר. טוב, הוא אחר כך. כן, בימי יושיהו נעשתה מה שנקרא רפורמציה הדתית, שיושיהו החליט שזהו, נמאס כבר עם הבעלים והשטרות, חוזרים לעבודת השם. זה התחיל כשהוא היה ילד, אחר כך ביותו בן 18 הוא התחזק, עשה ברית בין השם ובין העם. קיצור, מלך צדיק. מצב יותר טוב, במיוחד שיושיהו כובש את השומרון בחזרה. אני אבדוק. אני מציע שאנחנו נקרא. האווירה יותר טובה, כן, ודאי. טוב, עד כאן.